עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, ואנחנו עם ההסכמים הקואליציוניים ההולכים ונרקמים, אבל עכשיו נתמקד ביהדות התורה וש"ס. פחות ממה להשבעת הממשלה, אנחנו שומעים על חתימת הסכם קואליציוני עם יהדות התורה עם שינויים קלים של הרגע האחרון. גם חלוקת התפקידים בש"ס כמעט הושלמה. שניים איתנו לקו, אבי רבינה, כיכר השבת. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
וכתבנו הפוליטי, איתי גדסי, ערב טוב, איתי. גדסי?
ערב טוב, אבי.
ערב טוב. אז איתי, קודם כל, מה ההישגים, אם אתה ככה מנסה להוציא כותרות משני ההסכמים הללו, מה ההישגים שאנחנו רואים בהם?
אני חושב שהדברים מעבר לכל התיקים שכבר תחנו על זה 100 פעמים, זה כמובן השמירה על הסטטוס קוו, למרות הכל בכחול לבן כן הסכימו לזה, בניגוד לאגב חלק מהדיווחים, הם לא הסכימו לסעיף שמבטח את הפער בין זמן כינון הממשלה בעצם להחזרת המצב לקדמותו, ואת הסעיף שאנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה איתו, בנוגע למשל לתחבורה ציבורית בשבת, שזה כבר לכאורה הופר ונכנס לסטטוס קוו. כל השאר מבחינת חוק הגיוס עובר להחלטת ממשלה ולא לחקיקה ראשית, שמירה לסטטוס קוו בכלל. אני חושב שאלו שני הדברים העיקריים, תקציב הישיבות כמובן, כל הדברים האלה נמצאים בתוך ההסכם הקואליציוני.
כן, אבל זה נחמד, אתה לא נגעת בשתי, אתה נגעת בסוגיות, אבל מבחינתך אתה רואה את זה כעסק, גם נושא הסטטוס קוו וגם הגיוס. אני חושב שיש שם כמה פרצות שראו לפחות חלק מהחברים ביהדות התורה, ובסוף לא הצליחו להגיע להבנות. א' כל נושא פסקת ההתגברות של חוק הגיוס, וגם אם לא פסקת ההתגברות, להגן משפטית את החוק אם הוא ייפסל בבגץ, לא שהוא יחזור שוב לחקיקה על ידי הליכוד ויהדות התורה, וכך כתוב בהסכם, וגם בנושא הסטטוס קוו, כל הסוגיה של תחבורה ציבורית בשבת ברשויות המקומיות, אני חושב שאין אמירה מפורשת לגביה בהסכם הזה. זה הסכם די לקוני, אתה יודע, ישמר הסטטוס קוו בהתחייבות של הליכוד ויהדות התורה ובסיוע הדדי של הצדדים. זה מרגיש שמדי כליל, ואני חושב שיכלו ללכת עם זה עוד כמה צעדים קדימה. יכול להיות שלכן זה מתעכב, אגב, החתימה של יהדות התורה.
אגב, אבל כל הסעיפים שקשורים לתקציבים וכולי לא נידונים עכשיו, נכון? יש עוד זמן כדי עד שיעבור התקציב.
זה סוג של ראשי פרקים, כן, אני מאמין שאחרי השבעת הממשלה.
אנחנו מדברים על קווי היסוד כרגע, קווי היסוד. ההתחייבות הייתה שתוך חצי שנה יחתמו הסכמים מפורטים, זה גם ההתחייבות שניתנה לבגט. אני מסכים עם אבי דרך אגב, אני רוצה לומר שוב, השאלה הגדולה שמתחבטים בראשי הסיעות החרדיות, האם אנחנו יכולים בכלל להחזיר את המצב לקדמותו, בשלב הזה, כמו למשל בנושא של תחבורה ציבורית בשבת, כשהעיריות כבר עשו לעצמם דין ועשו את התחבורה, למרות שהיא לא חוקית בשלב הזה, או שאנחנו אומרים משהו כללי כזה, ואנחנו כבר נשב למסע ומתן עם כחול לבן ועם הליכוד בזמן אמת, נראה אם אנחנו יכולים לחוקק את זה. במידה ולא, אתה יודע, לא, ממילא אין רוב כרגע, אם כחול לבן יעשו, יחליטו לא להצביע על זה, אין רוב לתקן עכשיו את המצב, כי בקואליציה הזאת, אפילו שהיא גדולה וענקית, אין רוב כרגע עם הליכוד ועם ימינה, ועם חרדים אין רוב להצבעה כזו.
אבל טוב, זה גם תחושה של השלמה עם המצב, כי הרי אם אתה זוכר את מה שקרה כאן בתחילת הדרך של חוק הגיוס, אז היה לנו את אגודת ישראל מול דגל התורה, שהיא הייתה שימשה כאופוזיציה לדגל התורה בנושא הגיוס. אבל עכשיו אפילו בתוך אגודת ישראל, זה נראה שדי השלימו עם המצב ומשתמשים במשפט של ממשלת חירום, ממשלת קורונה, בשביל להעביר את אותם סעיפים שלא בטוח שבעבר היו עוברים. כלומר, אופוזיציה מאוד קטנה של מאיר פורו, שאליו נוספו מדי פעם חקים נוספים, הייתה בנושא הגיוס ובנושאים נוספים, נראה שדי השלימו שם עם המצב. אומרים שהיום זה היה לעיני מועצות גדולי התורה, אז אם כך אני מנוע מלדבר.
אוקיי, טוב, אז זה כמובן הנושא המרכזי הפתוח, סוגיית הגיוס, כלומר, הוא לא פתוח, אבל לא ברור איך הסיפור הזה ייסגר. אתה מדבר גם על תחבורה ציבורית בשבת, השאלה באמת אם היו יכולים למשוך כאן עוד קצת בעניין הזה, ומי בדיוק המונע, האם זה הליכוד או כחול לבן, כי בכל השיח הפוליטי אנחנו לא שומעים אמירה אחת של מישהו בכיר בכחול לבן על אותם הסכמים קואליציוניים עם המפלגות החרדיות. אף אחד לא אומר יש וטו או קובע משהו, זה הכל מול הליכוד, ולכן השאלה היא האם ייצאו את כל התהליכים מול הליכוד. נדבר על התפקידים קצת?
אני רק רוצה לסכם, יכול להיות אבי שילכו בדרך של שתדלנות, אתה יודע, כמו שעשו עד היום בנושאים האלה שהזכרת. נכון לעכשיו לפחות.
טוב. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על התפקידים. אנחנו יודעים לפחות מה כל מפלגה מקבלת, וכמעט יודעים מי בתוך המפלגות יישא באיזשהו תפקיד. בש"ס עדיין יותר פתוח מאשר ביהדות התורה, שם אני שומע כבר על השינויים האחרונים. הרב מקלב סגן שר התחבורה, זה השינוי של הרגע האחרון. חוץ מזה הדברים שאנחנו יודעים, הרב ליצמן בשיקון, הרב גפני יושב ראש ועדת כספים.
על פנה צריך לומר שמה שקורה ביהדות התורה זה הישג גדול למפלגה, כי המפלגה הזו תמיד ידעה לדרוש את הכספים לגפני, הסתפקה בבריאות לליצמן, העיקר ששני הקודקודים מסודרים, וכל השאר פחות אכפת לנו. נכון שגם עכשיו היה אפשר יותר, אבל רשימת הישגים כזו יחסית גדולה, סגן שר חינוך עם סמכויות למאיר פרוש, סגן שר תחבורה לאורי מקלב, ודבר נוסף שלא שמו עליו מספיק לב, זה ועדת חוקה בחצי קדנציה ראשונה, 15 חודשים יותר נכון, ליעקב אשר, יושב ראש סיעת יהדות התורה. ועדת חוקה אי אפשר לזלזל בה, אחת הוועדות הנחשקות בכנסת, ועבר דודו רותם עשה בה פלאות, ואני חושב שיעקב אשר גם יוכל להוזיז שם כמה דברים. נכון שמבחינתו הוא היה שמח לקבל ועדה ביצועית לקדנציה שלמה, אולי עוד יש סיכוי, אבל אני חושב שזה גם הישג שיהדות התורה יכולה לנופף בו, זה לא היה בעבר, בסך הכל מפלגה עם 7 מנדטים, בהמשך 8 נציגים עם יצחק פינדרוס, בסך הכל רשימה יפה, כמובן ש"ס, גם היא זוכה, אני חושב, לחבילה יפה במסע ומתן הזה.
רק נזכיר שליעקב אשר יהיה שנה לחוקק, כי בחצי שנה הראשונה התחייבו שלא לחוקק חוקים שלא קשורים לקורונה, זה דבר אחד. דבר שני, גם כחול לבן עדיין לא כל כך סגורים, אני מבין שיכול להיות שאפילו ידחו את השבעת הממשלה, בשל העובדה שגם שם, חוץ מהבכירים, שזה גנץ, אשכנזי וכו', ניסן קורן, כן, אלה שממש בשביעייה, שמינייה הראשונה, עדיין לא יודעים מה קורה עם השאר, וגם לגבי ש"ס אני מסכים איתך, נכון לעכשיו עדיין לא התקבלה החלטה, למרות כל עשרות השמות שרצים ואנשים מריצים, עדיין לא התקבלה החלטה, לא בנושא שר הדתות, ולא כמובן סגני השרים וכו', כולם במתח בשלב הזה.
כן, אז הכל למעשה שם פתוח, ויש עדיין תחושה באוויר שכשיגיע רגע חילופי השלטון בין נתניהו לגנץ, לא יודע למה יש כל הזמן תחושה שההסכמים הקואליציוניים הללו יכולים גם להישאר, אבל גם יכולים לעבור שינויים מעניינים. אתם מדברים שלו שנה וחצי, חכו, יש עוד הרבה מאוד דברים שיפתחו בתחנת הזמן הזו.
היום היו דיבורים שאולי הממשלה הזו לא תהיה לשלוש שנים, יש כוונות להאריך אותה לארבע שנים באמת.
אין כמו השנה האחרונה בפוליטיקה הישראלית שלימדה אותנו שכלום לא סגור, גם אם הוא חתום על נייר והסכם קואליציוני, עם חותמת ועם הכשר בגץ, חכו בסבלנות.
אתה שומע בדקות האחרונות שאגב יצאו למירי רגב את תפקיד שרת החוץ אחרי הרוטציה, אז באמת שום דבר לא סגור, כי אם הוא יצאו לה את תפקיד שרת החוץ, מה יקרה עם ביבי באותם רגעים של אחרי הרוטציה?
כן.
לא, אבל אני רוצה להוסיף עוד מילה, אני חושב שזה מאוד תלוי אם באמת נתניהו חושב שהוא סיים את דרכו הפוליטית ברגע שמסתיים את השנה וחצי, שהוא ראש ממשלה, או שהוא מתכנן להמשיך. כרגע לפי העיתותים, אם הוא ישיר באמת בסוף את ימינה בחוץ, אני לא יודע מה יקרה, כי כרגע אנחנו רואים כן מסע ומתן מרפי פרץ ואחרים, אבל אם הוא כן ישמור על הבלוק, זה אומר שנתניהו מתכנן להישאר פה לעוד הרבה זמן. מהצד השני, כמו שאתה אומר, הכל פתוח, אתה יודע, אם הליכוד לא יהיו חלק מהבלוק גם בנושא דת, כלומר ישמרו על החרדים, והחרדים ישמרו על נתניהו והליכוד, אז באמת הכל יכול להתפרק במחצית השנייה של הקדנציה.
איתי גדסי, אבי רבינה, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
ערב טוב. ויש עוד כמה פרטים בהסכם הקואליציונים שעוד ידובר עליהם כשיגיע הרגע והמועד לחתום או לדון בסעיפים באופן פרטני. כמו שאנחנו מבינים, כרגע זאת חתימה על הדברים העקרוניים, על קווי היסוד, ולא ממש ככה ברזולוציות, כי המאזינים ובצדק שואלים למה הוא לא נכנס וזה לא נכנס וכל מיני ניסוחים והסכמים. יש זמן עדיין לכל זה. קווי יסוד זה הדברים הגדולים שעליהם יש מוסכמות, מה כן ומה לא. אנחנו עם עוד כמה עניינים שנרצה ככה להספיק במהדורה הזו. דיברנו הרבה על לג בעומר, בעיקר במסגרת השידורים של כל חי מלג בעומר. היום שלב הפקת הלקחים, ולמעשה אם נסתכל על התמונה הכללית, הגדולה, אפשר לומר שהיום הזה הסתיים בהצלחה מבחינת קורונה, כן, מבחינת הנגיף והחשש להדבקה. רוב גדול של הציבור החרדי נשאר בבית עם כל הכאב, עם כל הרצון להגיע למירון ללא הצלחה, ואפשר לסמן על זה באמת וי גדול והצלחה גדולה. בשוליים פה ושם פחות נתייחס, כי זה לא העניין. הנושא הוא באמת האם המשטרה ידעה מתחילת הדרך לאן הסיפור הזה הולך, מה צפוי להיות ומה קרה בשעות האחרונות של אחרי צהריים במירון או לא. זה גם כן סיפור מעניין, אבל הוא עדיין קטן ביחס לתמונה הכללית והגדולה. התמונה האמיתית שאנחנו צריכים להסתכל עליה זה מספרי החולים, וברוך השם, ברוך השם, היום הגענו לשפל שאנחנו זוכרים למעשה מהיום הראשון אולי שהנגיף הזה בכלל הגיע כאן לארץ ותוך כמה ימים. היום יש רק 10 חולים חדשים בישראל, אחרי אלפי בדיקות שנעשו, ואין בעשרה החולים הללו משהו שקשור לריכוזים חרדים, לערים חרדיות. אנחנו רואים פה ושם בכמה כפרים בגליל, בצפון, סליחה, עוד חולה פה ושם, אבל זהו, זה נראה ש... ברוך השם, המאמץ הצליח. עכשיו התקווה הגדולה שבאמת אתמול היממה הזו שחווינו ל"ג בעומר לא תעשה משהו חלילה בעוד שבועיים, מקווים שלא, ונוכל להכריז סופית שהסיפור הזה מאחורינו. כרגע אנחנו מדברים על 10 חולים חדשים, יש 4,104 חולים פעילים, כן, בל נשכח, יש עדיין הרבה מאוד בבתי המלון, במלוניות, יש גם כאלה חולים שנמצאים בבתיהם, והם צריכים להמשיך ולזהר לא להדביק כדי לא שוב להגדיל את הפער. קצת אנחנו פחות מדברים על זה בימים האחרונים, אבל זה הנתון. במדד החזרה לשגרה, אנחנו היום יודעים לספר על 27% אבטלה בישראל. גם פה אנחנו רואים ירידה לאט לאט, אמנם לא כמו הירידה במספר החולים, אבל ירידה קטנה של 3% בכל יום. בסי היינו ב-27.5%, עכשיו אנחנו ב-26.6%, זה אומר שלאט לאט אנשים חוזרים מהאבטלה, חוזרים למקומות העבודה. אז זאת התמונה הגדולה של החודשיים האלה, ואם אנחנו רוצים להתמקד באמת במקומות הספציפיים שעליהם ככה אנחנו מדברים באופן פרטני, לא מדובר בכל הציבור, אלא מדובר באמת במקומות שידוע וידענו, ולאורך כל תקופת הקורונה ראינו שם התקהלויות. תולדות הארון עם הדלקה מאוד גדולה, תמונה כזו שהתפרסמה, שמאות מאות עומדים סביב למדורה עם ילדי חלקי מתוקים. יויליש קרויס, שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב מצוין.
אני מנסה פעם אחת להבין מה הסיפור הזה. הרי הקורונה זה לא נגיף ציוני. זה לא משהו שהמדינה המציאה. זה לא נגד הדת. זה משהו שלצערנו הרב חולל שמות בארצות הברית ובלונדון ובאירופה. הרבה מאוד יהודים משלנו נפטרו מהנגיף הזה. אז אם מדובר באמת בנשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואין כאן איזה עניין נגד השלטון, אז מה עומד מאחורי כל פעם ההתכנסויות, ראינו גם בשביעי של פסח וגם אתמול, וכל פעם שיש איזו הזדמנות לטיש, למשהו המוני, לא מוותרים, ממשיכים כרגיל. למה?
לא, זה לא נכון, מוותרים על הרבה. אני לא מבין למה אתה שואח מה היו כל השנים. תולדות אהרון לדוגמה, יש להם כל שנה 6,000 איש. בירושלים, אני לא מדבר על מירון. תולדות אברהם מצג יש להם 4,000 איש. סלונים יש להם 4,000 איש. יש כבר הרבה הדלקות, איזה 30,000 איש, רק ברדיוס הזה של 100 שערים. השנה, בגלל שאמרו, לא לעשות, לא ניכנס לזה, צודק או לא צודק, אז לא עשו. רוב האנשים עשו על הגגות, 20-20 מי שיכול להראות לך תמונות, כל הגגות, כל אחד, השכנים עשו למעלה, כזה, שמו נר, רקדו רבע שעה וזהו. אבל בתי הונגרים, בגלל שהם לא מתפללים, אין להם בתי כנסת, מתפללים ברחוב, שם בחצר, אז כל השכנים יצאו, עשו את זה אצלהם בבית, אני לא מבין מה כל הרעש. זה שיש לנו ככה בילדים, זה באמת בעיה? אבל זה לא הבעיה
שזה. זה לא בעיה שיש ילדים, זה ברכה שיש ילדים, זה בעיה שבגלל שאתה רואה תמונה ככה עם אלפים, ואתה יודע שזה עניין בריאותי, אף אחד לא עוצר את זה, זאת השאלה.
לא
על מה ויתרו. בוא, ל"ג בעומר יש 400,000 איש, והשנה היו 1,000 איש, אז מה, ברור שיש כאן ויתור. אבל למה עדיין אתה רואה את כל המאות האלה כל פעם וכל פעם? אני סתם מנסה, רק תסביר לי את ההיגיון, לא?
יש גם את הנושא של הסברה. מאיפה אני צריך לדעת שאסור זה ואסור זה ואסור זה? רוב, 90% מהאנשים לא יודעים כלום. הדבר היחיד שהיה לנו בהתחלה, שהפסיק, אני לא יודע למה, אני לא נכנס לזה, היה לנו יד אברהם שהם עשו מודעות, אסור לצאת מהבית, אסור לעשות ככה. אפילו במודעות שלהם, שאסור לצאת מהבית, רק לצורך חיוני, מה הם כתבו? תפילה, קניות, בית מרקחת. זאת אומרת, אפילו זה שאנחנו מקבלים דרך הדסה וזה, גם זה לא היה לנו הפעם. מאיפה אנחנו יודעים שאסור לעשות הדלקה? אמרו לנו אסור מירון, גם איפה שמענו?
יולי, זה ההסבר שלך.
ברור. זה שתיהם ביחד. גם זה שאני עושה בתוך הבית.
אחרי חודשיים שהסיפור הזה נמצא כאן, יש עדיין אנשים שלא יודעים שהתקהלות המונית זאת בעיה. בואו, מה... קצת ככה להתחמק מה... אתה יודע, אני חשבתי שתביא באמת איזה טיעון ענייני.
זה לא התחמק. הבת שלי הייתה במחנה יהודה לפני 3 ימים. היא אמרה לי שהיה שם יותר אנשים מה שהיה בזה. ובכל החנויות, בכל הקניונים, יש הרבה יותר אנשים. אבל בגלל שזה משהו דתי,
אז
צריכים להיות
נגד. אז הנה, אז רגע, אז רגע. עכשיו אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, מותר קניונים, ומותר שוק, ודברים דתיים אסור. עכשיו, אתה לא רואה הבדל בין אנשים שנמצאים שעתיים ביחד באותו מקום, שרים, נוגעים, רוקדים, בצפיפות מזיעים, לבין בן אדם שנכנס לסופר וחולף ל10 שניות ליד מישהו? אין הבדל?
לא, זה יש הבדל, אבל זה לא ככה. אנשים נמצאים בקניונים הרבה יותר משעה והרבה יותר משעתיים.
לא, אבל לא עומדים ביחד 1,000 איש באותו מקום. זה אתה בחנות ההוא, זה פה, זה מסתובב, עולה חוזר, כולם עם מסכות, גם זה לא בסדר. עכשיו, אני שואל שאלה אחרת, יואליש, אם אנחנו אידיאולוגים, ואתה איש אידיאולוגי ויש משנה סדורה מה זה הציונות ומה זה המדינה ומה זה החילונים, תגיד, ממתי בעניינים של מצוות, ופה מדובר על מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה מדאורייתא, זה מצווה אחי שדוחה את כל התורה כולה חוץ משלושת העבירות החמורות, זה דוחה הכל 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 הכל. אני מנסה לשאול אותך, מה אכפת לנו מהחילונים? החילונים לא שומרים שבת, החילונים לא שומרים, לא אוכלים ביום כיפור, לא יודע מי, מה הם עושים?
אתה רוצה ללכת תורני?
רק תורני.
רק תורני, רק תורני, הם לא צדקים בהם בשום דבר. אנחנו ישנו את הרבנים של העדה החרדית, הם אמרו לנו להמשיך להתפלל בבית כנסת, המשכנו, אמרו להמשיך את תלמודי תורה, המשכנו, הכל המשכנו כרגיל, מה שהם אמרו, ויום אחד הם אמרו, מי שלא יכול שיתפללו ליד הבית כנסת, לא בתוך הבית כנסת, יצאנו מהבית כנסת, אבל מה שהם אומרים, עכשיו אף אחד לא יכול להגיד לנו מה לעשות חוץ מהם. בגלל זה, אם אתה רוצה רק תורני, יש לנו את הרבנים שאנחנו נהגים בדיוק כמו שהם אומרים.
כלומר, דעת הרופאים בפיקוח נפש לא מעניין?
לא שהם לא מעניין. הרבנים ישבו עם רופאים מהדסה. משרד הבריאות היו אצלהם, הם דנו את כל השאלות, והם החליטו שככה, מה הבעיה בזה?
הבעיה היא בזה, אני אגיד לך מה הבעיה, שלא שמענו עדיין עד עכשיו על שום רופא, שום אחד, רופא, שאומר שמותר לחזור ולהתקהל בהתקהלות המונית של 300-400 איש באותו מקום ביחד למשך זמן ארוך. לא שמענו עדיין. אולי יש איזה רופא אחד שהגיע לעדה החרדית בסתר ואנחנו לא יודעים עליו. אני לא יכול להתווכח על זה.
ישרו ל-100 אנשים, ישרו. מי מחר מותר ל-100 אנשים להתקהל? רק אתמול היה אסור.
כן, רק אתמול, בגלל שלג בעומר. כי אם היה מותר בלג בעומר 100 איש, אז היה 1,000 איש.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה הבעיה לעשות חוק הזה שאסור להתקהל יותר מ-50 איש, תעשו הדלקה 50 איש? מה היה הבעיה בזה שכל אחד יעשו 50-50? למה את זה לא הסכימו לעשות?
אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי גם כשהיה אסור לבוא להיכנס לבתי כנסת, זיכרון מוישה עבד כרגיל, והשטיבלך במאה שוערים עבד כרגיל, גם בפסח, גם המקווה והכל, אז אם היו מתירים 50 איש, אתה יודע מה היה קורה שם?
מה, יותר? לא יותר.
אני, כמו שאתה אומר, עובדה אתמול, שהיה אסור בכלל, היה שם מאות. אז שיהיה מותר, אתה אומר, לא יהיה יותר. 50, רק 50 יבואו, האיש 51 יחזור הביתה. נו, נו. יהודה, מי שיזוב.
לא, אבל אני רוצה להגיד לך, שהאמת הבעיה, זה העיתונאים החרדים שכל הזמן מנסים להציג ולהציג, הם ככה עושים, הם ככה עושים, הם ככה עושים. לא צריכים לדוף אותנו כל הזמן שעושים.
לא רודפים, אף אחד לא רודף, אני בא אליך בגישה, באמת מנסה להבין. אתה יודע, מה שנגד הציונות, אני יכול להתחבר לשיטה שלך. אתה לא הולך לבחירות, אתה לא מדובשך, לא מיוקצך, מדינה חילונית, זה אידיאולוגיה, יש תפיסות עולם, יש את החזון איש, יש את רבארון מסתמר, זכר צדיקים לברכה, כל אחד עם הדעה שלו, אבל פה לא מדובר על הנושאים האלה בכלל, כלום. שום דבר, בריאות, אנשים נפטרו.
מי מתי החילונים דואגים לבריאות שלנו? נו, אל תהיה באמת כזה...
מה זה מי מתי החילונים? זה לא קשור חילונים.
הם לא רוצים, אני אגיד לך, בוא נגיד, הקורונה זה לא...
שיש ניתוח למישהו ממסת מרולו הולך לרופא חילוני?
70 שנה הם רוצים לסגור את בית הכנסת, ואף פעם לא הצליחו, הפעם הם הצליחו דרך זה שיש נגיף. בסדר, אבל זה מה שהם רוצים. המטרה שלהם זה זה. נכון שיש מגיפה אולי, אנחנו טוענים שלא, מגיפה זה יש בהלכה, כמה מגיפה, וכמה להתבלב במגיפה, לפני 800 שנה, היה מגיפה ואמרו להתבלב 15 איש ככה.
איזה 15 איש? רבי עקיבא איגר עמד בחוץ ליד הדלת, לא נתן לאף אחד להיכנס, אכל באמצע יום כיפור, שבר את הצום, בתוך הבית כנסת, אתה מדבר איתי על זה, זה מגפיק, טוב, אני לא יודע, אולי יהודה מישי זהב יכול קצת לעזור לנו, יהודה, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, ערב טוב, אני שומע את יוילי חברי, ואני שומע את ההתעממות שלו, כאילו שזה התארגנויות פרטיות של שכנים, ואיכשהו נוצרה קבוצה גדולה של כאלף איש, כאילו שעד עכשיו אין הסברה, ואנשים לא יודעים באמת על מה מדובר. נו, באמת, יוילי, הרי כולנו יודעים הרי בדיוק מה שקורה במאשרים. יש קבוצה קטנה, עזויה, שאפילו היא לא אידיאולוגית, כמו שאתה מנסה להציג, מי שהסתובב בחודשים האחרונים במאה שערים בתי הונגרין, רואה את הקירות טבועים בדגלים של החמאס, של החיזבאללה,
והם סוחבים... אבל מה זה
קשור לזה? רגע, שנייה, רגע, והם סוחבים את כלל ציבור תושבי מאה שערים בתי הונגרין, שהקורונה זה חלק מהמערכה נגד הציונות, או שזה חלק מהמערכה של הציונים נגד היהדות החרדית. הרי בסופו של דבר, הרי כולנו מכירים, בן ציקו פשוק, אתה לא מכיר את פורוש הזוג, ההורים שנפטרו, זה לא קרה, מה, אנחנו לא יודעים על מה הם דובר? בהסברה, הרי אין גוף רשות שלא עשו הסברה במאה שערים, בכל השקפות, הרי בסופו של דבר יצאו לו לזרוק אבנים על הרכבים שבאו להכריז. מה, אני לא יודע, הרי ההורים שנגרים במאה שערים, הם לא יודעים על מה הם מדובר? על מה התחקו פה? מה, כאילו, מה הייתם פה? הרי חד ושלום, יואלי, שאלה, חד ושלום, חד ושלום, אם היית הולך עם הבן שלך לרופא, והרופא אומר לך, אסור קר וקר וקר וקר, היית מתחכב איתו? היית מנסה להגיד שזה הציוני, ואנחנו לא יודעים על מה מדובר? הרי בסופו של דבר, גם ההלכה אומרת שהרופא קובע הרע ביום כיפור, אם מישהו צריך לצור, צריך לשאול את הרופא. אבל פה, הרי אנחנו מכמון יודע, הרי כמעט אין בית שלא הוזבקו. יש עכשיו בירושלים מעל אלף איש עדיין מוזבקים. חז ושלום שלא נחזור על מה שהיה בפורים.
אני שואל, אבל אני שואל גם על ארצות הברית, לפי השיטה הזאת, יואלי, האם ממשלת ארצות הברית, האם טראמפ רוצה לסגור בתי כנסת? יש לו עניין בכלל אם היהודים מתפללים או לא מתפללים? האם השוטרים האמריקאים, זה מעניין אותם אם יש תפילות עכשיו בבסטמר או אין, או בקריאס יואל, יש תפילות או אין תפילות? האם בצרפת, האם באיטליה המשטרה נגד היהודים שם עכשיו?
לא, שם היהודים נגד היהודים. אתה יודע שבקריאס יואל לא מתו בגלל שלא סגרו את הבכנסת. אמרו לא ללכת לבכנסת, לא סגרו, היו משוגעים שהלכו, הלכו להתפלל, ולא לא רוצה להיכנס לזה שבאת.
מה היה שם? אתה לא, מה, לא ראית את כל הלוויות שהיה בניו יורק? מה, חסידי סאטמר ותולדות אהרון ותולדות? הנגיף הזה לא מבדיל.
לא, מי שהגיע לבית חולים מת, אין מה לעשות. שם זה, אתה יודע מה, הוא מדבר על קופשטוק שמת. בלי, לא היה לו קורונה. האבא של פורוש מת בלי קורונה, אשתו היה לו קורונה, הוא מת בלי קורונה.
הבנתי, אז כלומר כל אלה שנפטרו זה לא מהקורונה בכלל, סתם היה מחלות וכולי, וזה קרה בגלל באזור הקורונה, אמרו שזה מקורונה.
לא אמרתי שלא צריכים לזהה, אבל אתה יודע כמה אנחנו נזהרים? אתה יודע שאימא שלי לא הייתה אצלי בליל הסדר, שהיא אלמנה והייתה לבד בבית.
למה? למה? למה?
בגלל שלמבוגרים זה סכנה, ולמי שחולה קצת...
מי אמר? מה פתאום? זה סתם המצאה של הציונים. למה אתה מאמין? הרי זה מה שהם רצו, הם רצו שאימא שלך תהיה בסדר, בליל הסדר לבד.
לא, זה לא המצאה, אבל לא כל מה שעשו, עשו.
אז מי קובע מה כן, רגע, למה בליל הסדר הרופא כן אמר והסכמת איתו, ואמא שלך הייתה לבד בצער עם עצמה ולא שמע מה נשתנה מאף אחד, ופתאום שזה מגיע ללאג בעומר, זה עובדה לרופא, הוא רק רוצה, הוא נגדנו בכלל, זה נגד, זה חילונים, לא דו, זה... איפה ההבדל?
לא, בגלל שיום אחרי זה, קודם כל, היום כבר מותר.
יואלי.
כשהיו המשפחות השיקולות, אז אמרו, אנחנו צריכים ללכת לבתי קברות, אבל מי שיגיע בכוחות עצמו, אנחנו לא נתערב. למה פה הם כן צריכים להתערב?
כי לא מדובר ב-2,000 איש שבאים לאותו קבר, מדובר בזוג הורים שהולכים לקבר של הבן שלהם, רחמנה ליצלן.
אבל יש הרבה זוגות. מה זה הרבה זוגות כאלו? לא, הרבה הורים שכולם הגיעו, זה לא שהגיעו אחד, שתיים. הגיעו הורים ואמרו בפירוש בהתחלה שלא יעשו להם כלום.
עכשיו עוד הפעם, אני שואל אותך, ממתי מעניין אותנו מה החילונים עושים? אני שואל אותך, כשמדברים, מתווכחים עם חילוני, אז אתה אומר לו, החילונים עושים ככה, אתם בקניונים, אתם בחוף הים, אני מבין. אבל בינינו לבין עצמנו, שאנחנו שומרים מצוות, בגלל שחילוני מחלל שבת, גם אני חלל. בגלל שהוא חוגג בחוף הים, גם אני אלך לשם.
אתה רוצה שאני אענה לך?
תענה לי.
אז אני אגיד לך, אני בודק כל הזמן מה קורה אצל רב חיים קניבסקי. הוא התפלל במניין, גם אני מותר לי להתפלל במניין. זה הכל. ואם יש רבנים, אם הרב מתפלל מניין, גם לי מותר. אותו רופא גם אמר, שאמר לו שאסור, ולי שאסור, או שאמר לו שמותר, גם לי מותר, זה הכל.
אז הנה, אז בדיוק על זה אני רוצה לענות לך. האם רב חיים קניבסקי הלך לבית כנסת? האם הוא פתח את בית הכנסת שלו? האם המניין שהוא שמע זה מעבר לקיר בכלל, מאיזה מקום אחר? האם אצלו בחדר היו פעם יותר משני אנשים ביחד? האם מישהו התקרב אליו יותר משני מטר? האם מישהו היה אצלו בליל הסדר? בדקת את כל הדברים האלה?
לא בדקת הכל, אבל 95% עושים מה שאמרת. אני סבא שלי יהודי בן 96.
מה זה עושים?
אמרו לו, אל תלך.
היה בשביעי של פסח שולחה, היה טיש, היה בשביעי של פסח ברחוב 500 איש בתולדות אהרון, או לא היה?
מקום פתוח, רבע שעה, מה הבעיה בזה? רבע שעה. אמרת שעד 20 דקות אפשר, הולכים, נכנסים, יוצאים.
אני לא המשגיח, יויליש, אני לא המשגיח. אני לא איזה שוטר פה, אני לא, אתה לא צריך לתת לי דין וחשבון, אני לא בית משפט. אני באתי רק כדי לתת לך במה להסביר את הצד שלך בסיפור הזה, כי אנחנו רואים את התמונות עוד הפעם ועוד הפעם, ובפסח ובלג בעומר ועוד פעם, ואתה מנסה להבין, זה לא ציונות, זה לא משטרה, זה לא חילונים. מה הסיפור? מה העניין? רציתי להבין. בסדר, ענית את מה שענית, הציבור שומע, כל אחד יבין את ממה שאמרת, את מה שהוא רוצה להבין. משי זב, אתה רוצה להוסיף משהו?
אני אומר, בניגוד לכל הוויכוחים האידיאולוגיים שיש לחרדים עם הציונים, לקנאים, פה מדובר בפיקוח נפש אמיתי. הרי החתן של קופשטור הסתובב עם רמקולים בשכונות אחרי שהוא נפטר, והוא הכיר, רבותיי, בואו תראו מה קרה לחמי, זה רק בגלל שלא שמרו ולא שמרו להוראות. אז כל ההתחכמויות האלה שחושב שהציבור מצומצם, שומע את כל השטויות האלה, מדובר פה בפיקוח נפש אמיתי, יש פה עשרות יתומים ויתומות שמישהו צריך עכשיו לטפל בהם. אנחנו לא יודעים, אז מה אתה פתאום נצח להיות רופא, הם לא מהקורונה וזה מזה ומזה. כל ההתחכמות האלה זה טוב, תדע, לפורים, לא עכשיו שמצב של פיקוח נפש, פיקוח נפש אמיתי.
טוב, יויליש קרויס, תודה רבה לך, איש מאה שערים, תולדות אהרון ויהודה משי זב, יושב ראש זקה, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
שר הדתות לשעבר, לצורך שיחתנו. אתם כבר יודעים את, פחות או יותר את התפקידים בתוך עשייה? זה סופי?
תראה, בוא, סופי זה עד שזה לא מתבצע. ועד שהעסק, גם עם כל המפלגות, לא סגור. כל עוד הפה זה לא מושלם, אנא שיתכבדו כולם בצניעות והמתינו בסבלנות.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על תפקיד הדתות שהיה בידי שס, אבל עכשיו ממשיך לעוד קדנציה, והפעם יש בדרך מינויי רבנים, כי עד עכשיו הכל היה בממשלת מעבר, היה בהקפאה, אבל הכל משתחרר עכשיו, וזה פתאום נהיה תפקיד משמעותי. מי הולך להחזיק בתיק הזה?
פשוטה
מאוד, מה?
אני סומך על יושב ראש המפלגה שימנה שר ראוי, וכל מילות שהוא יביא למועצת אנחנו נברך ונחזק את ידיו ונסייע בידיו להצליח, כי באמת האתגר הוא גדול. יש מינוי רבנים, מינוי דיינים, יש תקופה של בחירות.
אז הנה, אני רואה שלא שמעת, אז אני עכשיו אספר לך. לפני 5 דקות, מועצת חכמי התורה בראשות גדול הדור מרן, ראש הישיבה חכם שלום, אני קורא מתוך הודעה רשמית של דובר שס, קיבלה הערב את המלצת יושב ראש השר הרב אריה דרי, והכריע כי שר הדתות יהיה הרב יעקב אביטן מאשקלון. הרב יעקב אביטן נולד בשנת תשל"ד באשקלון, הרב אביטן וכולי, פה כל תיאור חייו, הוא בעל כושר זה.
לרבנות.
לרבנות, לרב עיר, אני ככה מנסה לדלג פה באמת רשימה ארוכה של עשייה ופעילות.
ידע רב לו, ואיש ציבור ברמה חברה ואדם ראוי. איש יחמו ומעלה, וכולנו תקווה שחפץ השם בידיו יצלח ונסייע בידו ונעמוד לימינו.
אתה מכיר אותו?
מכיר אותו ברמה אישית, ודאי.
שר הדתות החדש, רגע, תן לנו על זה מילה, משהו, מישהו, אתה שומע את זה פעם ראשונה.
כן, שומע את זה פעם ראשונה, ואני שמח שהבחירה, זה באמת בחירה ראויה, אני לא אומר את זה בדיעבד, אבל אני אומר את זה כתחילה, אני מכיר אותו, ואני מאחל לו הצלחה, ואנחנו, אם צריך, גם נסייע בידו.
טוב, יפה. מה עומד בפניו, ככה, הנה, המלצה הראשונה שלך, כמי שהיה בתפקיד הזה בשנים מאוד סוערות?
אני אומר לך, קודם כל, מה עומד לפני כל השרים בממשלה הקרובה, ועומד גם בפניו, קודם כל, התמודדות עם המשבר הכלכלי. לי אין ספק שעם הכנת התקציב, ידרשו כל משרדי הממשלה לקיצוצים כואבים, והוא יידרש, ללמוד המשרד היטב, לדעת היכן, אי אפשר לגעת, כי אין הרבה מקומות שאפשר לגעת במשרד לשירותי הדת, ולהיאבק, וכמובן, כפי שציינת בתחילת הדרך, יש עיכוב רב שנים במינוי רבני ערים, שפרשו ולא התמנו, יש מינוי דיינים, ועדה למינוי דיינים, וכל מה שסובב לכך במסע ומתנים, ושוב, אני גם מאמין שיעמדו לו רפורמות בשירותי הדת כפי שמתבקש ונצרח ודובר עליהם לא אחת.
טוב, בוא נדבר על שאר הדברים שצפויים לנו בקדנציה הלא ברורה הזו, עד כמה היא תחזיק מעמד ולאיזה זמן, אבל נאחל אורך ימים ושנות חיים כמו שאומרים. כשאנחנו מסתכלים על נושאי דת ומדינה, חילולי שבת, תחבורה ציבורית בשבת, חוק הגיוס, התערבויות של בגץ בכל מיני דברים, חוק הגיור שעדיין פתוח ויגיע גם יומו, כן, אף אחד לא שוכח ממנו, הפונדקאות, מה לא, אנחנו לא רואים בקווי היסוד או בחתימה הסכם על הקואציוני דברים ברורים בנושאים האלה. יש אמירות מאוד כלליות, אין ירידה לפרטים. כלומר, כל צד יכול לפרש איך שהוא רוצה את מה שחתמתם עם הליכוד.
אני אומר לך, בקדנציה הזו אנחנו נצטרך להתנהל בחוכמה. ובחוכמה זאת אומרת שלעיתים גם לא צריך לכתוב מה צריך לעשות ומה שעושים. לא צריך לרוץ ולתת קרדיטים ולגנוב קרדיטים ולפרסם הכל במה כל מה שעושים. יש רגישויות. וצריך לאפשר לקיים את זה, וצריך להיות הוגנים גם כלפי השותפים שלנו, לא לגרום להם בעיות ולא לגרום. לכן אני אומר את זה לעצמנו, כי אנחנו יודעים להתנהל בצורה הזו, ואומר את זה גם לשכנתנו ולאחותנו, ותגדיר אותך שאתה רוצה עם סיעת יהדות התורה בקואליציה. צריך להתנהל בחוכמה. כשאני אומר בחוכמה, אם נתנהל בחוכמה ובצניעות ובזהירות, ולא נרוץ לספר לשכנים על כל דבר, אנחנו נצליח לשמר ואף לשפר את המצב.
אוקיי.
ואני אומר זאת לא מתוך הערכה או נאיביות, אני מכיר את השותפים, יש חברי כנסת שאני יכול לומר לך בצורה הכי בטוחה, מתוך היכרות, חומר אנושי טוב, שאפשר לעבוד איתו, עם מידות טובות, צריך לדעת לעשות את זה בחוכמה.
בכחול לבן, בני גנץ, יודע, ואחרים, לא מעורבים בהסכם מולכם. כלומר, אתם מול הליכוד. ואני שואל, כשיהיו חילופי שלטון, אם זה יקרה, האם יש ערובות לכך שאותם דברים יישארו? כי תשמע, לך תדע, תראה את הפוליטיקה הישראלית, לאן היא מובילה אותנו.
תראה, אף אחד לא יכול להבטיח לך דברים לטווח ארוך, אבל אנחנו, כפי שאנחנו מהווים משקל איכותי, ואני אומר לך, משקל סגולי חשוב בקואליציה בהרכבה הנוכחי וגם ברוטציה, ואני אומר לך את זה מתוך שיחות, מתוך היתירות של כל הנוגעים בדבר בכוח לבן, וכפי שאמרתי, אם נהיה בחוכמה ותנועים חוכמה.
אוקיי, טוב, אז אנחנו עם שר דתות חדש, כמו שאמרנו, הרב אביטן מאשקלון, סגן ראש העיר, יושב ראש שס המקומי באשקלון, אם אני לא טועה. ואנחנו נתרגל לשם הזה, שר הדתות הרב יעקב אביטן, ואנחנו עוד נדבר. חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ובהצלחה לכל המשרד, שתקום ממשלה מחר, ממשלה טובה לי.
מקווים, בעזרת השם, תודה, ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
נתיב פיתוח מובילים את הבנייה כבר 30 שנה. נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלור. היום אני אומר תודה לאבא, תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יצא מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
צפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה, בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי.
שלום, שמי אלחנן, ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. Alpha Brain Center, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים. באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17.90 שקלים לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
השבוע המחשמל של השנה הגיע. חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נותרו עוד 3 ימים בלבד. לפרטים חפשו עלם בגוגל או ייכנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אז רק לסיום הסבב חלוקת התפקידים בשעס, רק נציין, השר דרי יהיה שר פנים עם תכנון ובנייה, פריפריה, נגב וגליל, הרב יצחק כהן סגן ראש, סגן שר אוצר, הרב משולם נערי סגן שר רווחה, חבר הכנסת בן צור, סגן שר פנים ופריפריה, חבר הכנסת מרגי, יושב ראש ועדת כלכלה, חבר הכנסת מלכיאלי, יושב ראש הסיעת, סיעת ש"ס בכנסת. עכשיו אנחנו עם כתבנו צבי טסלר, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
כשאנחנו מדברים היום, אז מספר הנדבקים יורד בארץ באחוז מאוד מאוד גבוה, מגיעים אולי לשפל של החודשיים האחרונים, וזה מעודד עוד לאט לאט את החזרה לשגרה בכל מיני מישורים.
נכון, אנחנו מדברים בעצם על 0.25% ליום בעשרה ימים האחרונים. בימים האחרונים אנחנו בממוצע של 33 חולים ליום, כשבסך הכל מאושפזים בישראל 190 חולים, מספרים שהם רחוקים מלהיות מפחידים, ובעצם מראים שהחזרה לשגרה שהתחילה מיד אחרי פסח, בינתיים, ברוך השם, לא פעלה את מה שהיא פעלה במקומות אחרים בעולם לגל שני, אז בינתיים, כן, מתכוננים לגל השני, אבל במקביל ממשיכים בהקלות. הערב מפרסם משרד התחבורה את ההנחיות שלו לגבי החזרה של הרכבות כבר ביום ראשון, הם עוד לא יחזרו באופן מלא בגלל שבחלק המקומות יש עבודות תשתית, אבל במקומות שבהם הם יחזרו ברוב הארץ, מדובר על חזרה מלאה ללא מגבלה על מספר הנוסעים. נזכיר, באוטובוסים נכון היום מספר הנוסעים מוגבל ל-20, ברכבות זה לא יהיה מוגבל, תחת רשימה של הזהרות והמלצות לציבור, בין היתר לא לאכול, לא לגעת במשטחים ציבור, למעט ונגיעה במשטחים ציבוריים, אבל בגדול אנחנו הולכים לפתיחה די גדולה ביום ראשון, ובעצם אנחנו מתקרבים לפתיחה הולכת ונרחבת.
וגם אם מדברים על התחבורה, גם התעופה באיזשהם הגבלות שהיו מאוד חמורות, מתחילות לאט לאט להשתחרר, עדיין לא חוזרים לטוס לחוץ לארץ, אבל כל מיני תרים.
לפחות מתכוננים לזה לקראת, כן, לקראת חזרה לטיסות לחול, בינתיים ליעדים קרובים ובטוחים יותר, אבל גם נערכים, גם מבחינת הבדיקות, לייצר איזשהו מנגנון שיאפשר בדיקה מהירה בשדה התעופה וכך נסיעה בטוחה יותר. יש אפילו איזשהו פיתוח שמקווים שהוא כבר בקרוב יהיה מוכן, של סוג של בדיקת ינשוף שמפתחים שתגלה קורונה. אני מקווה שבאמת הניסיונות האלה יהיו מוצלחים, אבל כן נערכים גם לתעופה וגם לפתיחה של חתונות ועוד שורה של הקלות כבר בחודש הקרוב.
צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה,
אז הנה עם הבשורות הטובות הללו אנחנו מסיימים הערב את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לצוות בהפקה, לשלמה פולק, לקובי אלי, ותודה לטכנאי אורי כהן. עד כאן המהדורה המרכזית לערב, להתראות.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה, כוכבית 3118, כוכבית 3118. התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד, הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רוצים להתחבר לאינטרנט מהיר וגם כשר? חייגו עכשיו לנתיב וקבלו מגוון אפשרויות ללמידה וחיבור מרחוק לצורכי עבודה בחשרות בית הדין של הרב ניסים קרליס. למזמינים נתיב חודש ניסיון חינם, אז בחרו את הנתיב שלכם וצאו לדרך. חייגו עכשיו לנתיב, כוכבית 5365, כוכבית 5365.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה. לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 3239.
סובלים מדיכאון? אימון מוחי באלפה ברין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463, כוכבית 3463.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5 ומאות. כוכבית 5 ומאות. פתיחת תיק חינם.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב, וגם בקורונה, לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. מדי יום ילדי הבית החם מקבלים עד לביתם ארוחות מבושלות, חמות וטריות. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי שבוע, גם הפעם אנחנו עם יומן החוץ, סיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא מוישי כהן, וגם הפעם נדבר רק על הקורונה. ביקורו של מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו היום בישראל, ביקורו היחיד במדינה זרה לראשונה מאז הקורונה פרצה במלוא עוזה בארצות הברית, חושף רובד נוסף הקשור לקורונה שכותרתו המאבק הגיאופוליטי בין ארצות הברית לסין על ההגמוניה וקביעת סדר היום הבינלאומי. באופן רשמי עסקה הפגישה במאבק בקורונה, במאבק במסוכנות האיראנית ובעסקת המאה, אבל הערכה היא כי חלק נכבד ממנה התמקד בנושא הסיני וההקשר הישראלי שלו למאבק בין שני הגושים. לפני שנרחיב עליו מעט, כדאי לשמוע את דבריו האוקצניים של פומפאו במסיבת העיתונאים היום.
We'll certainly talk about the challenges the globe faces with COVID, Israeli technology, Israeli medical expertise, all the things that you and I and our teams can work on together. I know we'll deliver good outcomes and decrease risk for people all across the world from this global pandemic. You're a great partner. You share information, unlike some other countries that, that try and obfuscate and hide that information. We'll talk about that country too, some.
Well, the most important thing is actually generating the information and then sharing
yes,
it.
Yes, that's right. Democracies do both of those incredibly well. Yes.
פומפאו נשמע כאן מדבר על המאבק בקורונה ועל כך שבישראל הכל גלוי בניגוד למדינות שמסתירות את הקורונה, כשהוא עומס כמובן לסין. אותה הסין, וכפי שדיווחנו על כך בהרחבה גם בפעם הקודמת, מואשמת שוב ושוב על ידי הממשל האמריקני כאחראית לאסון הגלובלי הכבד ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. חדי האוזן שבינינו יכולו לשמוע את פומפאו משחיל מילה די מפורשת בנושא, כשאמר לנתניהו בין היתר, אנחנו נדבר על המדינה הזו. הרקע לכך הוא ההתפשטות של סין בשנים האחרונות על אין ספור תחומים במדינות רבות, שלא לומר אף במחצית ממדינות העולם. ארצות הברית רואה בעיניים קלות כיצד המשטר הקומוניסטי היושב בבייג'ין הולך ונוגס בשטחים טבעיים שלה באסיה, אפריקה, אירופה ואף ביבשת אמריקה כולה, והנשיא טראמפ החליט לעשות לזה סוף. גם בישראל השתלטו הסינים בכסף ובמילים יפות כמובן על שורה של מפעלי מזון חיוניים ובעיקר על פרויקטים בתחום התשתיות, התקשורת, התחבורה והאנרגיה, דברים שיכולים לפגוע בישראל, אך לא פחות מכך, לפגוע בארצות הברית ובאינטרסים שלה באזור. בין היתר, ישראל אפשרה לסינים להתמודד וכך לזכות בחפירת תוואי הרכבת הקלה בגוש דן, בבניית נמל אשדוד, בהחכרת נמל חיפה למשך 25 שנה, ואף בהפעלת מתקן להתפלת מי ים באזור בסיס פלמחים, אזור שבו נעשית פעילות צבאית ישראלית ואמריקנית סודית. העימותים מול הסינים לא עוצרים כמובן כאן, ואתמול הם הגיעו אפילו למדשאות הבית הלבן. זה קרה בשעה שטראמפ חזר למסור תדרוך יומי אחרי הפסקה של שבועיים, ואז יצא קצפו על עיתונאית עם מוצא סיני בשם ויג'יה ג'יאנג, שנולדה בסין ומשפחתה הגיעה לארצות הברית בהודעה פעוטה. אחרי שטראמפ הודיע כי ארצות הברית מובילה בעולם בשיעור בדיקות הקורונה, הכתבת הסינית בחרה להתמקד דווקא בנושאים אחרים ולהכיס את הנשיא האמריקני. אחרי ששאלה אותו למה הוא עושה תחרות עולמית בנושא בדיקות הקורונה, בשעה שעוד אמריקנים מתים מדי יום, ענה לטראמפ, אנשים מתים בכל מקום בעולם, אבל אולי תשאלי על המוות שלהם את סין. תשאלי את סין, וכשתעשי זאת, אולי תקבלי תשובה מאוד חריגה. בחילופי הדברים בין השניים, שבסיומם קטע טראמפ את מסיבת העיתונאים, ועזב אותה בהודעה באיבה.
said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing.
Yes.
Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day?
Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer.
וגם האייטם הבא שלנו יעסוק בקורונה בארצות הברית. רשת התקשורת האמריקנית NBC פרסמה רעיון שערכה עם לורנס גרבוז, עורך דין יהודי המתגורר בפרבר הניו יורקי ניו רושל. הסיבה על הרעיון, ובכן גרבוז ידוע בכינויו ברחוב הניו יורקי נגיף האפס, ובשל כך הוא זכה לכיתונות של אנטישמיות שלא פסחו אף על בני משפחתו, והרעיון הזה נתן לו הזדמנות להשמיע את קולו וגרסתו. גרבוז, נגיף האפס, היה האדם הראשון הידוע שנדבק בניו יורק, והוא מואשם כי הפיץ את המחלה שהביאה בניו יורק לבדה למותם של קרוב ל-30,000 בני אדם ולמעלה מ-350,000 חולים. גרבוז הדביק באופן ישיר לפחות 37 אנשים שבתורם הדביקו כל אחד עשרות אנשים והביאו לכדור שלג אימתני. בין הנדבקים היו גם אשתו, ילדיו ושכנים, ובשל כך המשטרה הניו יורקית נאלצה לסגור אזור בין 1.5 קילומטר סביב מגוריו, בית הכנסת שלו והקהילה אליה הוא משתייך. במשמר הלאומי האמריקני נקרא לסייע בחיתוי שטחים ציבוריים ובעברת מזון לאנשים שהיו תחת הסגר. גרבוז עודף כמובן את הידיעות כי הוא ידע שהוא חולה והדביק אנשים בכוונה, ואומר בריאיון כי הוא לא נסע בכלל לסין או לחוץ לארץ, אלא עבד במשרדו מבוקר ועד ליל. לדבריו, הרופאים האמריקנים דאגו לאנשים שנסעו לחול ובמיוחד לסין, שם הופיע הנגיף לראשונה בעיר ווהאן, ואין לו מושג מכאן הוא נדבק. גרבוז אגב ניצל רק בנס מהנגיף, כשהוא היה מושפז במשך 3 שבועות בטיפול נמרץ בתרדמת, ולדבריו, אחרי שנכנסנו לחדר המיון, אין לי שום זיכרון מכל דבר שהתרחש עד שהתעוררתי, כאילו 3 שבועות מחיי נעלמו לחלוטין, בשעה שהייתי מורדם.
Lawrence and Adina, it's so good to see both of you. How are you feeling, Lawrence?
Hi, good morning, Savannah. I'm thankful that I'm alive, to be honest with you. It's been quite a journey.
We're happy to see you and hear you. And Adina, you must be so happy to be sitting next to your husband and knowing that he's on the road to recovery.
Oh, absolutely. Without a doubt. Feeling very blessed.
ובעוד בארצות הברית היה מי שראה ביהודים אשמים. הנה קטע מהטלוויזיה הצרפתית שמשבח את המצב בישראל במאבק בקורונה, ומציב אותה בראש המדינות במערב שעשו את הצעדים הנחרצים והמהירים ביותר.
On va parler maintenant un petit zoom sur Israël.
Israël, oui.
Pour terminer, Harold Eman.
Parce que c'est un pays de style assez occidental qui est très lié avec nous. Il y a un traité commercial avec l'Union européenne. Donc voilà.
Ils sont en train de déconfiner.
Ils ont commencé à déconfiner et ils ont eu leur premier cas le 27 février seulement. Et ils ont agi très très vite, ils ont fait un confinement choc direct dès qu'ils ont commencé à voir apparaître la maladie.
שיבושים בתדר, אלא הרעשים שנשמעו לפני כמה ימים מתא הטייס של מטוס פירוטכניקה רוסי שטס בשמי מוסקווה לרגל 9 במאי, החג הלאומי הרוסי לרגל הניצחון על הנאצים הגרמנים. לרוסים הקורונה היא מכה קשה, לא רק בגלל מספר החולים הגדול, והערכה שעד לשבת הקרובה תהיה רוסיה המדינה השנייה בעולם עם מספר החולים הגבוה ביותר, אלא גם בגלל ביטול החגיגות המסורתיות ההמוניות לרגל היום הזה. השנה החגיגות היו אמורות להיות גדולות יותר לרגל ציון 75 שנים למאורע, אבל הן בוטלו למגינת לב הממשל הרוסי. והקולות האלו שנשמע בעוד רגע קשורים גם הם להפסד של גרמנים הנאצים ולקוחים מהטלוויזיה הגרמנית. מטבע הדברים לחלק מכם יהיה קשה לשמוע את השפה הגרמנית, אבל הפעם בהקשר של התבוסה הנאצית זה לבטח יהיה קל יותר.
Die Wehrmacht kapituliert bedingungslos mit der Unterschrift des Oberbefehlshabers der deutschen Wehrmacht. Am 8. Mai 1945 um 23 Uhr ist offiziell Frieden. Es ist das Ende des Schreckens. 60 Millionen Menschen sind tot, ermordet in Konzentrationslagern, gefallen an den Fronten, getötet im Bombenhagel, verhungert, erfroren. Halb Europa liegt in Schutt und Asche. 6 Jahre Krieg haben auch bei den Überlebenden tiefe Wunden hinterlassen. Die Erinnerungen quälen sie bis heute.
עד כאן פינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא. היו שלום ובשורות טובות.